אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו סדרתיות.
אני גילי איזיקוביץ'.
ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית עומרי קפלן שמפיק ועורך, ודרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר שידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. כאן בדרך כלל היינו מציגות את הסדרה שבה נעסוק היום ואת האורחים שלנו שהם היוצרים שלה והשחקנים שלה. עשינו את זה 14 פעמים עם 14 תוכניות רותה. אבל היום נעשה משהו קצת שונה.
נכון. בכל התוכניות ניסינו לבדוק על כתפי מי עומדת בעצם תעשיית הטלוויזיה המפוארת הזאת. מפוארת, כן, בחרתי במילה מפוארת, בסדר.
אני יודעת ומסכימה איתך אפילו.
איך היא נהפכה משממה למעצמה ובזכות מי. בפרק היום אנחנו רוצות לעשות מין סיכום, או סיכום ביניים נקרא לזה, של כמה נקודות שבלטו בכל השיחות שלנו עם יוצרי ושחקני הסדרות האלה, למצוא איזה קו מחבר, משהו שאולי מסמן את התופעה, וגם להזכיר איזה תוכניות נהדרות היו, וכמה השיחות שלנו עם היוצרים היו ממש מעולות.
נכון, ובגלל שאנחנו יודעות שטלוויזיה היא ייצוג מתוחכם של תרבות ושל חברה, אולי ננסה להבין ממה שקרה לטלוויזיה, מה שקרה לנו כאן בישראל אורך השנים. אז אנחנו סדרתיות, והיום אנחנו מסכמות עונה, ואת חמש התובנות שלמדנו ממנה ומ-14 התוכניות שהקדשנו להם פרק, ואלו הן דצח עדש באבח, סתם, 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 עניין של זמן, השיר שלנו בטיפול, שבתות וחגים, הילדים משכונת חיים, עכשיו קחי את זה רותה.
ממקוף 22, המפקדת, קיבלתי את שתי סדרות הצבא, את רואה? אבל זה כואב, החמישי הקאמרית, בת ים ניו יורק, על הספקטרום, קרובים קרובים, מעורב ירושלים, שמרתי מעורב ירושלים,
ירושלים עכשיו.
נכון, הכל השתבש לי. נורב ירושלמי והיהודים באים.
יאללה.
כן.
ואז היה איזה רגע מסוים שבו יצפן יצא לחופשה. אני ממש זוכר, זה הייתה תוכנית יומית ליצפן ב-10 ל-11 בלילה, והוא יצא לחופשה, ואמרו בהוט, תקשיב, אם אתה תוכל להיכנס לתוך הסלוט הזה של יצפן.
שזה בכלל תוכנית בידור.
והעלות הייתה אמורה להיות פחות מהעלות של יצפן, למרות שזו דרמה, כי זה כלום. באמת, פרק של בטיפול בעונה הראשונה, עלה $25,000, זה קשה לדמיין את הדבר הזה.
אז מי ששמענו עכשיו היה חגי לוי, בפרק שאנחנו הקדשנו לבטיפול, כמובן, סדרה על פסיכולוג שמדבר עם המטופלים שלו, שנהפכה בעצם, זאת הייתה הסדרה שפתחה את התעשייה, תעשיית הטלוויזיה בחול, כאילו ישראל פרצה לעולם.
ופתחה את הצ'קרה של העולם לטלוויזיה הישראלית. אבל הבאנו את הקטע הספציפי הזה מתוך הרעיון הבאמת מאוד מעניין שעשינו עם חגי לוי, בגלל שהוא תיאר פה את מה שהרבה מאוד יוצרים תיארו, שזה מין הזדמנות, באמת כל הכוכבים הסתדרו איכשהו.
כן, מקריות משהו.
איזה מקריות, במקרה יצפן יצא לחופשה, והוא היה לו את הרעיון הזה שגם היה ממש זול.
וגם הרבה זמן הוא כבר רץ איתו, וכולם כבר אמרו, כן, כן, אחלה, אחלה, אבל צריך כזה למצוא איזה רצף של ימים שאפשר יהיה... ופתאום, כן, יצפן פתאום. הלך, וברבע ל-11, בערוץ, זה היה 3 אז, נכון?
בערוץ 3 בכבלים.
בכבלים.
פתאום זה התאפשר, ואני חושבת שהוא תיאר פה באמת את אותה נקודה בזמן, שהרבה מאוד יוצרים תיארו לנו. והיא ההזדמנות. ההזדמנות החד פעמית, היחידה הזאת שקרתה, והיא קרתה לאורך ההיסטוריה של טלוויזיה הישראלית כמה וכמה פעמים, באיזשהם... אירועי קצה שתמיד הובילו להתפוצצות יצירתית פשוט בגלל שלא היה אף אחד שיגיד לך לא, כי אף אחד לא ידע מה כן בעצם.
בדיוק, אנחנו צריכים להזכיר שמדובר אז בתקופה שבאמת הטלוויזיה הייתה באמת בחיתוליה, זאת אומרת, בשלב הזה שכבר היה את הכבלים, והיה כבר את ערוץ 2 המסחרי, זה לא בדיוק חיתולים כבר, זה בו אם אנחנו משתמשים במטאפורה, זה כבר פעוטות, נכון? כבר נכון. הם התחילו קצת
הרי. אבל בעצם שמנו לב לדבר הזה שקרה אפילו עשרות שנים לפני כן. את דיברת על הטלוויזיה הלימודית, שצריך היה למלא איכשהו את המסך.
נכון, והגיעו אנשים, נגיד כל ה... דוקטור הפבקט וכל זה, שהם דווקא אנחנו נשמור את זה לעונה אחרת שלנו, את הסדרות האלה, אבל סדרות הלימוד אנגלית, אנשים שהגיעו מארצות הברית מתעשייה מאוד מפוארת, סליחה שוב על המילה, אבל מאוד ממוסדת גם, אז הם באו עם היכולות והידע איך להשתמש בכלים האלה וליישם אותם.
והניחו פה את היסודות, ואחר כך אנחנו רואות את זה שוב ושוב משתכפל, זאת אומרת, קם ערוץ 2, בהתחלה ערוץ 2 הניסיוני, ואז ערוץ 2 החדש, המסחרי, וצריך היה למלא איכשהו את המסך, היו שלוש זכייניות, ואנשים לא מאוד ידעו איך עושים טלוויזיה, ואז נוצרה הזדמנות, או אנשים שעשו את הסטאז' שלהם בערוץ הילדים,
כן.
או אנשים שהסתובבו בחוגי קולנוע וטלוויזיה, פעוטות בעצם שהשנייה...
או באמת בטלוויזיה, בערוץ 2 הניסיוני, שאגב, היה, אנחנו נמצאות עכשיו היום באופן יוצא דופן, אנחנו מקליטות באולפנים מאוד 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 יפים של כאן בירושלים, ממש כמה בתים מכאן, היה ערוץ 2 הניסיוני, כאן אנחנו, ותאמיני לי, זה, הוא היה נראה שונה לגמרי, ואני גם עבדתי שם בתוכנית תוכניות החדשות, שקראו להם 7:30 בעולם, ו8 בערב, אז אני פשוט...
יש לך רגע של נוסטלגיה.
יש לי רגע של נוסטלגיה, כן, וגם, אבל גם רצית להגיד שכן, נכון, יש גם תמיד בעניין הזה גם איזשהו מרכיב של מזל. אנשים מסתובבים הרבה זמן עם הסדרות האלה, ושהם כתבו אותם, והם הציגו אותם, ועשו להם פיצ'ים, והם כבר קיבלו איזה מין אצבע מונפת כזאת, אבל...
לא קרה עד עכשיו, ומנגד יש באמת את המקרים האלה שפשוט... באופן כל כך משונה, דברים התהוו, וזה היה פשוט בינגו. אני מציעה אולי שנשמע את הקטע הזה מתוך הרעיון שלנו עם שניים יוצרי החמישייה הקאמרית.
לא איזנו על זה מאוד, אבל כי גם חלק משחקני התוכנית, כמו מנשה שיושב לידי, וגם אסף וגם אני, לא כך חשבנו שאנחנו ניפגש 30 שנה אחר כך, אחרי 30 שנה בטלוויזיה, פחות או יותר. או לפחות מבחינתי, שהיא בעיקר בטלוויזיה. למדנו קולנוע, קולנוע היה החלום שלנו, קולנוע זה מה שרצינו לעשות, אבל טיימינג, שזה אחד הדברים הכי חשובים בחיים, אם לא הכי חשוב, פרץ ערוץ 2, אנחנו סיימנו ללמוד, היה לנו תוכנית ביד, וכך נהייתה התוכנית.
אז בעצם מה ששמענו עכשיו, זה באמת ההתהוות.
רק בואי נאמר מה זה, זה מהתוכנית שלנו על החמישייה הקאמרית, ומי שמדברים כאן זה איתן צור, הבמאי של החמישייה, ומנשה נוי, אחד השחקנים ואחד מהאנשים.
והם בעצם מספרים על ערוץ 2 הניסיוני שהזמין מהם, אפילו לא בוגרי החוג, סטודנטים בחוג, ספשייל לחגים, וזה פשוט באמת המילה המשומשת הזוי, מעולם לא התאימה יותר, כי החגים שהם ביקשו מהם היו פורים, היו יום השואה.
יום השואה, כן, אני זוכרת ששאלתי אותו, מה, אתה בטוח שהם ראו את זה לפני? ידעו על מה אתה מדבר? והם אמרו, כן, הם ראו את זה, אבל הם חשבו שזה לא, שזה יהיה חלק מתוכנית בידור אחרת, זאת אומרת, הם אפשרו לעצמם את ה... לא יודעת, את החירות הזאת.
מאוד מוזר, אבל כן, העובדה היא שאיכשהו אנשים קיבלו הזדמנות ברגעים מסוימים בהיסטוריה, וזה חזר על עצמו שוב ושוב, זה חזר על עצמו גם עם בת ים ניו יורק, וזה חזר על עצמו עם אפילו עניין של זמן. אנשים שקיבלו הזדמנות לעשות משהו שאחרת לא היה שום סיכוי שהם היו עושים, וזה חזר וחוזר, ונקווה שדעת, לאורך השנים...
אבל בואי נגיד ש... כי גם אני לא ממש עד כדי כך מאמינה במזל, היו גם אנשים טובים בדרך שראו וידעו לתת לאנשים האלה את הצ'אנס שלהם. אחת מהן הייתה יואנה פרנר, ו...
כן, היא מנהלת תוכניות, והיא הייתה מי שפתחה דלת לפחות... שלוש או ארבע תוכניות שהיו אצלנו. כן, שהיו אצלנו.
ועוד הרבה תוכניות אחרות שעוד לא הגיעו אלינו, למשל שכונת חיים, נכון? הילדים של שכונת חיים, בת ים ניו יורק אפילו, זאת אומרת, אנחנו נותנות כאן איזה מרחב של שנים.
ועניין של זמן, כשיוצרת עניין של זמן כשהייתה כאן, אמרה שמבחינתה אחת מהאימהות המייסדות של טלוויזיה, בחופש שהיא נתנה להם להתנהל.
אבל אני קצת לא נוח לי, כאילו אנחנו יותר מדי חיוביות. אז בואי נחזור לשורשים, גילי, ונספר גם שגם הדברים הלכו גם בסדרות שמאוד מאוד הצליחו, כמו קרובים קרובים. הסיטקום שכל פעם שסיפרנו למישהו שאנחנו עושות סדרה, עושות פודקאסט על סדרות מיתולוגיות, אז כולם אמרו, אז אתן עושות, עושים...
יהיה קרובים קרובים?
כן, אז כן, ולהם לא היה תמיד קל בהתחלה. לא.
קודם צריך להגיד עד איפה הגיעה ההשגחה העליונה.
אוקיי.
השם שאנחנו בחרנו, והתקבל פחות או יותר על דעת כולם, שנקרא, רצינו לקרוא לזה על שם הכתובת שבה הם גרים, שזה ויטק 9. ויטק אגב זה שמו של הבעל של המפיקה. ויטק 9, כך זה היה צריך לקרוא. ואז קיבלנו פרצופים לא מרוצים. ואנחנו לא כל כך הבנו, זאת אומרת, מה יש להם נגד ויטק, ולמה לא מוכנים להוריד לשבע, אבל מה הייתה הבעיה? ולא הבנו, ולא הבנו, ולא הבנו. עד... מה הוא הציע לנו?
הציעו לנו, אמרו שזה פולני מדי, אשכנזי.
לא אמרו, סליחה, לא אמרו אשכנזי, זה אנחנו הבנו כשהם נתנו לנו את השם שהם הציעו.
כן, הם הציעו ויטק פינת אברבנל. רחוב בי ויטק פינת אברבנל. שם נפלא לסדרה.
אז תגיד שאתם מודאגים מהגזנות.
אז מי ששמענו עכשיו היה בית מיכאל ואפרים סידון, היוצרים של קרובים קרובים, והם סיפרו איך... הם בעצם נוגעים בנושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך.
נכון, אבל הם גם בדוגמה קיצונית ביותר, אולי אחת היחידות שהיו לנו בטח כזו מפורשת של צנזורה ושל התערבות. ומה שקורה כשמתערבים לך, נכון? כשמתערבים לך במערכת. ברוב הזמן, הקארט בלנש הזה שהם קיבלו, היה גם הוא איזה הבטחה ליצירתיות.
אני מנסה לחשוב אם בממקוף 22, אם היה כאן, לא היה כאן אולי... לא, סליחה, וגם היה לנו את יהודים באים, ביהודים באים הייתה וחד צנזורה. נכון. שבסוף הם התגברו עליה, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך.
כן. אבל אם כבר דיברנו על קרובים קרובים, אני חושבת שאחד הנושאים הבאים שעלו עלו וחזרו על עצמם, היה מין מחשבות בדיעבד, כמעט מבוכה בדיעבד ממה שעשינו.
כן, נכון. היה לנו את הצ'אנס, העלינו את הסדרות האלה, אבל היום היינו עושים את זה אחרת לגמרי.
אפילו ברמה של פנים מתקרקמות מעט, כששומעים דוגמאות שהבאנו
בתוך התוכנית. אבל זה רק בגלל מי שהם, זה רק בגלל שיוצרים אף פעם לא היו מרוצים, נכון?
כן. אולי אבל באמת נשמע את הקטע מתוך קרובים קרובים, שמדבר על תחושת הקאה על חטא הזו.
לא, הכתיבה היום הרבה יותר משוכללת.
לא, גם היה לנו המון איסורים, מכיוון שזו הייתה טלוויזיה לימודית, ומכיוון שהייתה חינוכית, וזה כאילו יעני מקום שאין בו פוליטיקה, אז אסור היה לנו להתייחס לכל דבר שקשור, נגיד, לסקס, למלחמה, לפוליטיקה, לדברים אקטואליים. זאת אומרת, היא נכתבה בזמן מלחמת לבנון, אינפלציה של 400%, ממש, המדינה פה השתללה, והם עסקו במס הכנסה ובהוצאה.
רוב השם הצלחנו להכניס איזה רמזים שהם מעבר לבידור הנקי.
כן, נדמה לי שעלינו עליהם, נכון? גילי, אני חושבת שאנחנו מצאנו כמה דברים, אבל גם לנו זה מאוד מאוד חרה.
זה לא חרה, זה ישבו עם זכוכית מגדלת, בדקו כל... אם הייתה אפילו סתם בדיחה שהזכירה משהו פוליטית, להוריד.
המקרה של קרובים קרובים, כמו שאמרת מקודם, אני חושבת שזה באמת מאוד קשור לאישיות שלהם, ולעובדה שהם שניהם כותבים ביקורתיים מאוד, גם כלפי מושאי הכתיבה שלהם, וגם כלפי עצמם.
נכון, גם במיוחד בית מיכאל, עם אפרים סידון עוד היה, יש בו, אנחנו קראנו לזה מן השוטר הטוב והשוטר הרע, נכון? אז בית מיכאל אמר שהוא היה לוקח את אדום, ופשוט כותב הכל מחדש, כאילו מוחק כל מה שהוא כתב. אגב, את זוכרת שגם כשהשמענו קטעים ממקוף, שאותנו, ממקוף 22, שאותנו מאוד הצחיקו, אז אסף הראל, את הזכרת את הפנים המתקרקמות, הוא אמר, לא, לא, הקצב הזה הוא לא, זה לא קצב.
כן, הקצב היה להם איתי מדי, ולא רק זה, את זוכרת שהיו כאן אורי סיוון ורני בלר, והם השמענו להם על שבתות וחגים, והשמענו כמה קטעים מתוך שבתות וחגים, ובאמת היה את הרגע שבו השמענו קטע שהחבר של רומי אבולאפיה בעצם מבוגר ממנה מאוד מאוד, אלון אבוטבול, אבא של רומי, ממש משתגע מזה, ובסופו של דבר הם איכשהו סוגרים את זה ביניהם,
כן,
הגברים.
החבר והזה, נכון.
הגברים סוגרים את זה ביניהם, והיא לא חלק מהמשחק, ואורי סיוון אמר, היום כשאני אבא לא היה עולה בדעתי לכתוב את הדבר הזה בצורה הזאת.
נכון, וגם בכלל, אנחנו דיברנו כמעט על כולם, כמעט כולם היו טיפה היכו על חטא בעניין הזה של נשים, של המקום של נשים בתוך הסדרות שלהם, שלא היו מספיק כותבות, mm-hmm. שהכל הנשי לא בא לידי ביטוי מספיק, אפילו בסדרה שהיא יחסית, באופן יחסי, לא מאוד מאוד מבוגרת כמו היהודים באים, הם אמרו, אין ספק שהיום זה לא היה, כאילו, הקנה מידה לא היה שחקנית אחת על ארבעה.
את יודעת מה אני חושבת? הרבה פעמים הסדרות האלה, מה שמייחד אותן, זה שהן ממשיכות להיות רלוונטיות, וממשיכות לפעול עלינו גם כשהן בנות עשרות שנים. ולמרות שהמציאות באמת משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, ואני חושבת שבאמת אולי הדבר שהשתנה הכי הרבה, זה איך אנחנו מדברים על נשים, אל נשים, איך אנחנו כותבים אותם, מי כותב נשים. ושם אני חושבת שבאמת באותה שיחה עם החבר'ה ממקוף 22, היה הרגע שהכי מתקרב להקעה על חטא, היה שם, ואני רוצה שנשמע אותו.
היו זמנים אחרים. לא, לא, אני מלמד כתיבה קומית לאנימציה בספיר, ובכל סמסטר נותנת למקוף כדוגמה איומה לכתיבה נשית, ששוב, דורון ואני שני מפגרים שבאמת כתבנו רק שנאת נשים באותה תקופה.
מאותגרים מנטלית, אומרים.
מאותגרים מאוד, חברתית ומנטלית. וזה לא כתוב טוב בנושא של אנשים. אין לי... זה הכל אסף השם.
זה מצחיק אותי גם עכשיו.
מי ששמענו עכשיו זה היה ירון ניסקי ודורון צור, ואסף שהם כזה מפילים עליו את כל האשמה, זה אסף הראל כמובן.
אסף הראל שניהל אז את ביפ. והקטע ששמענו לפני זה, אולי גם את זה צריך להגיד, שהוא מאחד הפרקים, ובו לוסי דובינצ'יק מדבבת נערת ליווי, אישה בזנות, שמנסה לשדל את מי שמולה לשלם לה, או לפחות להגיד מה הוא רוצה. וכן, זה קטע שקצת לא... גורם לך להתגרד.
וזה לא מזכיר לך משהו? בפרק הנהדר שלנו, ואני מאוד ממליצה להקשיב, עם היהודים באים, אז יש שם את יעל שרוני ויוסי מרשק והיוצר אסף בייזר, והקטע שאחד הקטעים המעולים, אבל שמדברים שם שיעל שרוני היא, עם מוני מושונוב, היא מגלמת את אסתר המלכה, והוא משכנע אותה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות עם אחשוורוש כדי להציל את העם. Mm-hmm. ואז היא אומרת את המילה, בעצם אתה רוצה שאני אהיה זונה, אני ספרתי את זה, כן. אגב, רק הקטע שאנחנו השמענו, זה נאמר 26 פעמים.
המילה זונה?
כן.
וואו.
אז גם מעניין שגם שם, איכשהו, התפקיד שאישה מקבלת.
ובחמישייה הקאמרית, מה, גם שם?
כן.
אני חושבת שיהיה מעניין בעוד כמה עשרות שנים לעשות עונה נוספת של סדרתיות. הנכדות שלנו יעשו אותה.
כן. נראה לי שהנכדות, אולי הנינות שלי. אבל בכל אופן, גילי, את יודעת, אפרופו זה באמת, כאן אני קצת גולשת, אבל הבנות שלי, שהן כבר בשנות ה-20 שלהן, הן רואות דברים, כאילו כל מיני קומדיות רומנטיות, הן מסתכלות על זה, באופן שאפילו אני, שאני מחזיקה מעצמי מודעות פמיניסטית מאז ומתמיד, אני ככה לא שמה לב אליהם, אז את צודקת. יכול מאוד להיות שבעוד בעונות הבאות שלנו, של סדרתיות, יהיו מופתעים מזה ואפילו התייחסנו לנושא הזה.
מעניין.
אבל זה, הנה, זה היה רגע קאט, אופטימי, ולא... ואני אפסיק אותו מיד.
טוב מאוד. ואני חושבת שאת זה כאילו בהגדרה של מה שרצינו לעשות כאן, לדבר על חדשנות בטלוויזיה, ולפעמים גם אותנו, שאנחנו ערכנו את הרשימה הזו, וידענו מה כל אחת מהתוכניות שאנחנו, כל אחת מהסדרות שאנחנו מקדישות לתוכנית, מה יש בה, ועד כמה הן חדשניות, לפעמים גם אותנו זה הפתיע. לגלות עד כמה הן הקדימו את זמנם. זה, אני חושבת, האלמנט השלישי שלמדנו פה, היה להעריך את היכולת המצאה של האנשים, וגם במקומות שלא לגמרי ציפית להם.
נכון, נכון מאוד. וגם, כאילו, על כל הספקטרום, נכון? גם מהטלנובלה היומית המודעת לעצמה, שאני חושבת שלשם את מכוונת, ועד סדרה שהיא ממש אומנותית, וזה כמו בת ים ניו יורק.
נכון. אז בואי, נקבת בשמות של שתי הסדרות שרציתי שנשמע, בואי נתחיל עם השיר שלנו.
ב-2004 לא היה פייסבוק. אני כותב בפייסבוק היום. הרבה דברים שלא ידעתי שאני רוצה לכתוב בפייסבוק. אז היינו אומרים שם, יאללה, אנחנו שונאים אותו, יאללה, בוא נעשה ככה. אנחנו קורא משהו נוראי, בוא נכתוב עליו. כאילו, הסדרה קרתה כאן ועכשיו, בניגוד לטלנובלות של הוט, שקראו ביקב משפחת...
בתיאטרון.
או בתיאטרון מומצא, לא בהבימה. כן. אוקיי, החזרות, נגיד הסדרה חזרות, שהיא לא טלנובלה, אבל היא קוראת בהבימה, אין על זה ויכוח, אתה מאמין שזה בהבימה. להפך, הטלנובלות שלו הלכו למקומות הסגורים, ליקב לא קיים, לחברת אופנה, לפה. אנחנו עשינו כאן, עכשיו, זה, נינת עצמה שומעת את נינת ברדיו.
ואומר, די, נמאס לי מהשיר הזה.
כן, שזה נהיה כאילו כבר הפוך על הפוך על הפוך. אבל רוב הדברים לא היו הפוך על הפוך, אבל נעמי שחר בעונה 3, ניהלה רומן עם ראש הממשלה אריק שרון. כאילו, יותר מזה.
שמות אמיתיים,
כן. עכשיו שאנחנו מדברים שוב על איחוד, כמו אחת לשנה, כשהעונה מגיעה, אז אנחנו מדברים על נעמי שחר, חברת כנסת של הליכוד, מול ירדנה תמיר מצד השפחות.
מי ששמענו דוברים מהאורחים שלנו בפרק על השיר שלנו, אורי גרוס הכותב, יואב צפיר הבמאי ותמירה ירדני המפיקה, והם כולם היו, זאת אומרת, תמירה ויואב היו מעורבים בכוכב נולד, ובעצם התולדה של ההיסטריה סביב כוכב נולד העונה הראשונה הייתה השיר שלנו, כשצריך היה להתמיר, כאילו לקחת את הנכס הזה שנהיה.
אהבתי את המשחק מילים.
לא, משחק המילים היה לא מודע. זו הייתה פליטת פה פרוידיאנית, רותה. בכל מקרה, צריך היה לקחת את הדבר הזה שנהיה, ולהפוך אותו למשהו, אבל על הדרך, מה שקרה הוא תרבות הסלבס. נכון? כאילו, היה פתאום סלבס שנוצרו ברגע, והחיים שלהם והדמויות הכמעט אמיתיות שלהם נכנסו לתוך המסך.
לא רק זה. עכשיו, כבר בשלב הזה, אנחנו קצת, יש מיומנות טלוויזיונית, מיומנות של הצופים, שגם הם הרגישו שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. כמה פרקים היו אז? משהו כמו...
361, אם אני לא טועה.
גם אני לא טועה, כן, אם גם אני... אז הם הרשו לעצמם ללכת לכל כיוון שעניין אותם. מין המחשבה הייתה, אם זה מצחיק אותנו, אם זה מעניין אותנו, אם אנחנו מבינים את הרפרנסים, הקהל גם יבין. זאת אומרת, הם בנו על זה שיש כאן איזה יכולת, יש מרחב תמרון.
אבל את יודעת, כשאת מסתכלת במבט מבחוץ על השיר שלנו, שהגיע אחרי כבר כאילו, את יודעת, שנים שהפיקו כאן טלנובלות, ויש הרבה מתעשיית הטלוויזיה שביססה את הניסיון המקצועי שלה בטירונות של 100 פרקים של טלנובלה שקורית בתיאטרון, או ביקב, או בחברת אופנה כלשהי. אז
שכונה.
אז מה שקרה שם זה שלקחו את הפורמט הזה ולתוכו יצקו הרבה דברים שגם לימים, או אפילו לא לימים, במקביל ביקרו את השיר שלנו עליהם, על זה שהם יצרו מוזיקה אינסטנט וסלבס אינסטנט, ואז לקחו אותם ואת החיים האמיתיים כביכול שלהם והכניסו אותם לתוך איזשהו תסריט וערבבו שם את הכל, כי כולם גם נהיו זוגות אחד עם השני.
והאם זה זוגות אמיתיים, האם זה זוגות שהם רק על הסט, האם זה זוגות שהם אמורים, בקיצור.
כן, זאת הייתה התופעה והבדיחה על התופעה בסדרה אחת. וזה...
ארס פואטיקה.
כן, ממש ארס פואטיקה. וזה היה סוג אחד של חדשנות, אבל היו באמת בכל מקום, כל דוגמה שבדקנו הייתה, הצטיינה באיזושהי חדשנות. רוצה להשמיע את הקטע מבת ים ניו יורק?
רוצה.
שנות ה-90, זה איזה פלט טכנולוגי שמקשר על האוקיינוס האטלנטי. שמפריד בינינו לבין אמריקה, ומייצר איזה משפחתיות, אבל מסוג אחר. למה? כי זה בעצם רומן במכתבים. אנשים שולחים מכתבים אחד לשני, מסתירים הרבה דברים, מתעדים דברים, אבל גם מפברקים דברים, לא תמיד מדייקים. זה בעצם הלב של הסדרה, הפער בין המציאות, הגישה באמת שאופק הנחיל, גישה דוקומנטריסטית עם non-actors, לבין המקום הכי מתוסרט שיכול להיות. אנשים שעושים מניפולציה במציאות, מצלמים אותה, עורכים אותה, ואיך שהמניפולציה הזאת אחר כך משפיעה על המציאות. כלומר, אני חושב שזה הלב של הסדרה, מפגש בין מניפולציות הסריטאיות הכי מורכבות, לבין נטורליזם או דוקומנטריות.
אז מה שאנחנו שומעים כאן את יוסי מדמוני, אחד משני היוצרים של בת ים ניו יורק, הוא יצר אותה עם דוד אופק.
שגם הוא ישב באולפן, והנהן לדעתי בשלב הזה.
כן, גם אהב את זה כשמדמוני סיפר שהוא בעצם שאחת הדמויות ממש מבוססת לגמרי עליו, נכון?
לרבות השם.
כן, כולל. רמז, תנחשו לבד. אז... בת ים ניו יורק זה באמת סדרה שהיא מקורית בכל מובן, משום שקודם כל כל התיאור שלה, של התקשורת שקורית, היא מתרחשת בבת ים, והיא מתרחשת בניו יורק, ובאותה תקופה לא היה אינטרנט, לא היו וואטסאפים, אז האופן שהם מתקשרים הוא קולנועי. הם מקליטים, הם סרטים אחד לשני.
כן, זה מין רומן אפיסטולרי כזה, נכון? כן, שמתרחש, אבל נגד מצלמה.
בדיוק. במקום מכתבים יש כאן פשוט סרטונים, וכל העניין של המצלמה, הסדרה נפתחת עם מצלמה, עם עדשה. זאת אומרת, הפוקוס הוא על העדשה. כל הסיפור, יש כאן איזה עיסוק לכאורה במשפחות ובקשרים, לא רק לכאורה, זאת אומרת, יש את העיסוק הזה, אבל גם יש כאן התבוננות על קולנוע, על עשייה טלוויזיונית, וגם האופן שהם הגיעו לסדרה שלהם מעניינת מאוד, נכון?
כן, רוצה לספר?
לא, רוצה שאת.
הם היו בוגרים של בית ספר לטלוויזיה וקולנוע סם שפיגל. ורגע אחרי שיוסי מדמוני הסתכסך קשות עם מנהל בית הספר
רנן שו, כן?
ואפילו צעק עליו אלבנות.
דברים לא יפים, כן.
רגע אחרי זה הם נהיו...
בגלל שרנן המליץ עליו.
כנראה שאלו היו צעקות מרשימות במיוחד. רנן המליץ על מדמוני, ומדמוני לקח את אופק, והם יצרו את הסדרה הזאת שהייתה שונה בנוף בכל מיני דרכים, גם משום שהיא דיברה על משפחה מסורתית עיראקית, וגם בגלל שהם באמת תקשרו ביניהם כמו רומן מכתבים, שהיה אגב כאילו הבשורה הטכנולוגית המוחלטת של אותו הזמן, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, וגם בגלל שהיא הייתה כל כך אומנותית, זאת אומרת, ממש היא סדרה מאוד מאוד אומנותית, והיא הביאה למסך קהלים חדשים שלא צפו בו קודם. אבל את יודעת, דיברנו על צילום ועל המקום של מצלמה, גם שבתות וחגים, כשאת מסתכלת על מה שהיא עשתה, שהיא לפרקים היית מבולבלת ולא ידעת האם את רואה סרט תיעודי,
או כי... איזה מצלמה שנתפסה בבית של מישהו, זאת אומרת, והאם זאת, אני ממש זוכרת שכשראיתי את זה בזמן אמת, וצפיתי בזה באופן ביקורתי, זאת אומרת, ממש מקצועי, זה הפריע לי, משום שזאת הייתה כאילו ממש מצלמה ביתית, במעגל סגור באיזשהו מקום, עד שהבנתי שזאת הכוונה של זה, זאת אומרת, זה היה משהו באמת גם, שוב, ניסיון, לא מקרי משום שהם התכוונו לזה, אבל שהוא... פשוט היה כזה מחוץ לקופסה, ונהפך למשהו ש...
כן, אני חושבת שכל אחת באמת מהסדרות שסקרנו עד עכשיו, כל אחת מה-14 הייתה חדשנית בזמנה, והראשונה לזמנה, ואם לא הייתה ממש הראשונה שהתייחסה לנושא מסוים, היא הראשונה שעשתה אותו בדרך שבה היא עשתה. בין אם מדובר בצורה הטכנית שהיא עשתה אותו, או בין אם הגישה התוכנית שלה, והלב שלה, והמיקום שלה ביחס לנושא.
נכון, גם הסדרות היחסית החדשות שעסקנו בהן, כמו על הספקטרום,
והמפקדת,
היה בהם גם את כל הגישה כאילו קולנועית החדשה, בפרק שלה על הספקטרום, הבמאי מסביר לנו בדיוק איך הם הצליחו לעשות מין שכבה על שכבה על שכבה, לתאר איך סצנות ליצור את הבלגן הזה שקורה בבית של שלושה אנשים שהם על הספקטרום שגרים ביחד, ואף אחד לא מקשיב בעצם לשני, כל אחד הוא בשלו, והם צילמו את זה.
דעת, זה תמיד הזכיר לי הסצנות האלה של הרעש והרב שכבתיות הזו של...
יובל שפרמן.
כן, של ארבע שיחות שמתנהלות במקביל, ובהן אף אחד לא מקשיב לאף אחד, ואיכשהו הצירוף של כולם ביחד יוצר איזו סימפוניה חדשה. תמיד הזכיר לי את התוכנית, את המכשיר שכפול קול הזה של שר,
כן, בטח שאני זוכרת.
זה כאילו בלגן שלם שיותר איזושהי הרמוניה חדשה וכובשת שאת לא יכולה אלא להתמסר אליה, זה כל כך מעניין. ואת יודעת, אני חושבת שחלק ניכר מהסדרות האלה היו חדשניות בעוד נושא שהם לקחו והתייחסו אליו, ועד ואני קצת חלוקות בעניין הזה.
נכון, נכון, קדימה, תגידי מהו הנושא הזה.
אז בעיניי הנושא הזה קשור למתח...
דברי, גילי, את יכולה לדבר.
אני יכולה, אבל האם אני רוצה? הוא קשור לעניין, לזרם התת-קרקעי הזה, שהרבה מאוד מהסדרות מבוססות עליו, והוא העניין הזה של מזרחים ואשכנזים.
ולמה היה לך כל כך קשה? כאילו, זו אחת הסיבות שהתקשינו כאילו להעלות את הנושא הזה, אמרנו, מה, למה אנחנו...
קיית קופפר ואני זיקוביץ', לא?
בסדר, כן. אז... ובאמת החלום של הבת שלי, אחת הטענות הגדולות של הבת הקטנה שלי, זה למה אני לא תימניה.
אני יכולה להגיד לך כמי שגדלה בשעריים, שכונה תימניה במובהק, שהיה מאוד קשה להיות הילדה שהילדים נפגשים ליד הבית של האשכנזים בארבע. אוקיי? אבל כן, העניין הוא שבין אם זה בסדרות מוקדמות כמו ילדים משכונת חיים, ובין אם זה בקומדיה, דרמה רומנטית הכי מתוקה שהייתה לנו כאן, אהבה זה כואב, העניין הדתי הוא פשוט בוער, כן. והוא גם הרבה פעמים, את יודעת, מתעסקים במיליון דברים, ומדברים על הרבה מאוד דברים, ובסוף מה שזוכרים להם, זה את הדרך שבה הם התייחסו לנושא הזה. כן. ואם אנחנו כבר מדברות, אז אני חושבת שלפעמים הם גם כזה, לא רצו להתמודד עם זה בכלל.
או לא חושבים שעל זה היה העניין, וגם אני רק אגיד לפני כן, שהמחלוקת בינינו על העניין הזה, היא לא שזה הקונפליקט העיקרי, כי באמת... התפלנו לראות שזה אכן הקונפליקט העיקרי, כאילו כמעט קו שמחבר, ובאופן הכי מפתיע, במקומות שלא ציפינו לראות את זה, אבל כאילו, את יודעת, מי המפקדת ודרך שכונת חיים, וכמובן, וממקוף 22, זאת אומרת, בכל מקום אפשר היה לראות את זה. העניין הוא, המחלוקת בינינו, זה האם זה היה חדשני, או שזה בעצם היה מההתחלה.
כן, וזו אכן שאלה. אני חושבת, אולי... אם אנחנו כבר מנסות לבדוק אם זה היה מההתחלה או לא, אז אולי נשמע קטע מתוך אהבה זה כואב?
אני ממש לא רציתי לכתוב את הסצנה הזו, שבסוף היא הייתה באמת כזאת, כזה דבר זכיר. אבל באמת שוב יש את הדבר הזה, של, ש, שהרבה באמת שימו אותנו בגזענות, ואני זה דבר שאני לא מצליחה להבין. אני משקפת משהו, זה לא עכשיו מניפסט, אני לא כותבת מאמר בעיתון שאומר, אני מראה דבר שקיים. שוב, לא בסצנה הזו בעיניי, הסצנה הזו לא הייתה הגזענית, אבל יש דבר, לשקף את הדברים זה חשוב.
זאת הייתה דנה מודן בתוכנית שלנו על אהבה זה כואב, והיא מתייחסת לכך שכשהסדרה שודרה, אז היו טענות שהיא גזענית, משום שהדמות שהיא גילמה, הייתה אשכנזיה, ואפילו אבא...
במפגיע אשכנזיה, כן. מאוד.
כן, והדמות שאסי כהן גילם היה מוסכניק, ואפילו הפתיח של הסדרה הציג כאילו את העולם שלו מול העולם שלה, והיו מי שחשבו שהעולם שלו הוא באופן סטריאוטיפי מזרחי, והעולם שלה הוא באופן כאילו ג'יין אוסטין מול פלייבוי, למשל. חומוס מול סלט, זה היה סלט או קפה הפוך?
קפה הפוך, מה מול... מי אוכלת, מה פתאום?
קפה הפוך מול קפה שחור, אני, בכל אופן הייתה איזושהי הנגדה, והיא אומרת, קודם כל, ההנגדה היא נשית גברית, היא בכלל לא עניין של...
אבל תשמעי, היא דיברה על סצנה ספציפית, וזו הסצנה שמזוהה עם אהבה זה כואב, ושבה דנה מתארחת בבית ההורים באשדוד של אורן, האהוב השונה מאוד ממנה. יש פיגוע והיא גם מאוד מאוד כועסת, כי הוא פגש את האקסיט שלו, והאקסיט שלו נורא נורא מוצלחת. וככה יוצא לה, היא מתפוצצת עליו, מתפוצצת על המשפחה שלו, מה פתאום הם יורדים על למה הם כל כך גזענים כלפי ערבים? אתם בעצמכם ערבים. כן. היא ככה מתיחה את זה בהם, יש שם אלבון מאוד גדול, ונהיית דרמה ענקית, והדרמה זלגה מהמסך החוצה
לכל
גם.
לכל עבר.
ממש, היה שערוריה כמעט
צריך
סביב
לומר,
הדבר
כי הסדרה
הזה.
הייתה כזאת מצליחה. היא הייתה סדרה ממש הבייבי האהובה על כולם באותו
וגם
זמן.
צריך להגיד שכשאת ואני ראינו אותה שוב עכשיו, גם... היא גם הייתה הבייבי שלנו,
וממש
התקשיתי להתפרד מהם שוב, כמו שהתקשיתי להיפרד מהם בפעם הראשונה. ובאמת הסצנה הזאת היא מין רגע כזה שמצד אחד את מאמינה להם, ומצד שני את אומרת וואי 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 וואי, כן. מה היה פה עכשיו?
ולזה התייחסה.
נכון. וזה לא הפעם הראשונה ולא הפעם היחידה, וגם לא הפעם הכי עדכנית, וגם לא הפעם הכי מרוחקת שבה כן, התייחסו אז, לנושא הזה.
נכון, והסיבה שאני אמרתי לך שבעצם מאז הוא כאילו מתחילת תולדות הטלוויזיה הישראלית הייתה התייחסות לזה, זה בגלל השיחה שהייתה לנו עם יוסי אלפי ועם ססון גבאי על שכונת חיים. בואי נשמע את הקטע הזה.
יאללה.
ילד עם מבטא עם חטא ועין הוא דפוק, וזה נורא. אמרנו זהו, פה, בתוכנית הזאת, החכמים יהיו הילדים השחורים, והקצת פחות חכמים, כי אנחנו לא אמרנו שיהיו ילדים לא חכמים, כי אסור להגיד דבר כזה בטלוויזיה, ואסור להציג ילד מטומטם.
אבל הם לא אמורה לתנך שלי.
היו גם ילדים, גם אשכנזים שם.
אבל שמנו אותם בתור... היה אחד...
היה להם מקומות... אבל אני רוצה להגיד לך שכשאני באתי לשם, לא הייתי מודע לנושא הזה המזרחי בכלל. וגם לא ידעתי שהשכונת חיים הזאת היא בעצם מנסה לעשות תיקון ל...
אני המשכתי את התיאטרון הקהילתי שם. שם בעצם הפכתי את התיאטרון הקהילתי ללאומי. בעצם זה היה המדרגה היותר גבוהה שהייתה.
כי לא הבנתי שהולכים לעשות תיקון לעוול שהיה כלפי עדות המזרח מבחינת הייצוג התרבותי שלהם, כי הם לא היו כל כך על המסך, ובוודאי שלא היו על המסך בדברים, נגיד... שאתה יכול לשאוף אליהם כצופה. אז בשבילי זה הייתה הפתעה, ורק אחרי כמה זמן הבנתי, אמרתי, רגע, פה כולנו בעצם מזרחים יותר, ואני רק אז הבחנתי בזה, אני בכלל...
זה היה קאסט חתרני, אתה לא יודע, בטלוויזיה הלימודית.
וואי, זה באמת חתרני בטירוף.
יפה, וזה באמת מאוד, כאילו זאת התוכנית הכי ותיקה שלנו.
נכון.
אז בעצם הנושא הזה, הוא מלווה אותנו שנים, אז...
מעניין עד מתי. אבל את יודעת, עכשיו שאני חושבת על הסצנה הזאת של דנה מודן ואהבה זה כואב, אני נזכרת שרם נהרי, הבמאי של אהבה זה כואב, אמר לדנה, תכתבי את הסצנה הזאת, כי היא קרתה לך במציאות.
נכון.
כי היית אצל איזה חבר, והייתה סיטואציה דומה, ובה את אמרת את הדבר הזה, ולא הבנת למה כולם משתוללים. והיה ביניהם איזשהו ויכוח, והיא בסופו של דבר כתבה את זה כי הוא ביקש.
כן.
אבל הסצנה הזאת באמת באמת הייתה, וזה מוביל אותי, אני חושבת, אל הנקודה החשובה ביותר, אם אנחנו מחפשות מתכון לסדרה מעולה, לקלאסיקה, למשהו שישרוד לאורך השנים, אז צריך לכתוב על מה שאתה מכיר.
בדיוק.
ואת צריכה לכתוב על העולם הפנימי שלך.
וגם, אגב, גם אם העולם הפנימי שלך הוא... גם אם הסדרה היא על חייזרים.
כן.
או על קאובויז, כן? עדיין את כותבת על העולם הפנימי שלך, את נותנת לזה ביטוי אחר, זאת אומרת, כן? במקרה שלנו לא היו חייזרים וקאובויז, איכשהו זה לא תחומים שמעניינים ישראלים, המציאות שלהם היא מספיק
חייזרית, גם ככה. אבל את יודעת, זה מזכיר לי שפעם ראיינתי את הסופרת מרית בן ישראל, שכתבה ספר על בנות הדרקון, ואמרתי לה, מאיפה את ודרקון וזה? ואז היא אמרה לי, תשמעי, אני עברתי העסקה פוגענית.
בדיוק.
ומישהו ממש התנהג אליי מאוד מאוד לא יפה, הרגשתי שמתעללים בי, ואז אמרתי, מה אני אכתוב ספר על זה שיעסיקו אותי ודיברו אליי לא יפה? לא, אני עברתי התעללות של דרקון.
מעניין, גם שם... אני של דרקונית.
אז גם שם, הדבר הזה קיים, כשאת... כותבת על מה שקרוב לעולם שלך, זה כנראה איכשהו מפעפע מבעד למסך אל הצופים, וגם נשאר רלוונטי במשך הרבה מאוד שנים. אולי זה הזמן להביא קטע מתוך המפקדת?
נכון, בטח.
אחרי זה שתקופה מאוד ארוכה פשוט לא דיברתי על השירות הצבאי שלי, בטח לא בכל תקופת הלימודים ממש, כמעט כאילו התביישתי בזה אפילו. לא יודעת, הרגשתי שאין לזה מקום, בטח לא באוניברסיטת תל אביב, להיות כל כך הרבה שנים בצבא, להגיע מבוגרת יותר אחרי כולם ללימודים האלה, וגם באמת הרגשתי מגוחכת נורא, כאילו שככה התייחסתי לזה, ולמה אני כל כך טוטלית, ולמה אני תמיד עושה דברים, למה תמיד נהיית הדבר, אני במקום מערכת שאני נכנסת אליה, אני נהיית המערכת, וכעסתי על עצמי, ואני חושבת שהדבר הזה שיצא פתאום, הוא היה קצת בחטא, כאילו הרגשתי שאני, זה לא יעניין אף אחד לעסוק בנושא הזה, כשכתבתי את הסרט הקצר, אי אפשר לראות יותר חיילים על המסך, ושבכלל, אני חושבת שהחוויה עם ברגר, כשכתבנו את הסדרה, היה קצת דווקא לאהוב שוב את צהל. כי אני נורא כעסתי על עצמי ועל המערכת ועל מה שהיא הוציאה ממני באותה תקופה. ואני חושבת שכאילו בגלל זה, הסדרה שלנו, אני חושבת שיש בה המון, המון ביקורת על, אולי על המערכת, אבל גם המון חמלה ואהבה.
אז מי ששמענו עכשיו זאת אתרה פריש, ושהתארחה יחד עם ניר ברגר, השותף שלה לכתיבה, את הסדרה הזאת, והיא מדברת על איך בעצם השנים הרבות שלה שהיא התקדמה, והיא עלתה בסולם הדרגות.
כן, מקית, מממית וממפי טירוניות.
כן, אז איך היא הסתירה את כל הדבר הזה עד שהיא הבינה שזה בעצם, האמת שהיא לא הבינה את זה כל כך, אלא המורות שלה אמרו לה, תשמעי, אין לך איזה משהו שהוא יותר קרוב, זה מרגיש לנו שמה שהגשת הוא לא בדיוק החיים שלך, יש לך משהו מהחיים שלך? והיא אמרה, כן, נראה לי, אני הייתי 5 שנים בצבא, והם אמרו לה, אז אולי תכתבי על זה.
כן, ואיכשהו כל פעם שאנשים לקחו את חומרי החיים שלהם ועשו מהם תסריט, התסריט הזה היה, גם אם הוא לא היה בדיוק על זה, את יודעת, אני זוכרת את מנשה נוי מספר לנו איך הוא כזה מין מהרהר בכל רם על המפגש של כל השחקנים והיוצרים שעשו את החמישייה הקאמרית, ואומר, בעצם כולנו היינו סרוטי לבנון, וכשנפגשנו ביחד משהו מזה התפוצץ, איכשהו משהו באנרגיות שלנו נדבק אחד לשני, בהומור שלנו, כולנו היינו כל כך סרוטים במפגש הזה, זה יצא בינינו.
מה שאומר שיהיו הרבה סדרות טלוויזיה מעניינות בעתיד, כן?
כן. כן, אנחנו עוד לא שם. או על הספקטרום שנולדה מתוך החוויות של דנה אידיסיס, כאחות לילד אוטיסט, אח קטן אוטיסט, וגרם לה מאוד מאוד להתעניין בעולם הזה.
שאחר כך גם הסדרה הבאה שלה, היא ממש על החיים שלה, שהם עברו, שהיא והבן זוג שלה עברו לברלין, בברלין בלוז, שאומנם אין לנו פרק על זה, אבל אולי עוד יהיה.
כן, ושבתות וחגים, שרני בלר סיפר שכל שבוע הם היו יושבים התסריטאים ושואלים את עצמם, נו, מה קרה בחיים שלנו השבוע? ואז פשוט כותבים תסריט בקווים כלליים בלבד, שהשחקנים נדרשו לקחת אותו ולהפוך אותו ממש לשלהם. ואפילו, את יודעת, אפילו ביהודים באים, שאחד המערכונים הכי זכורים של היהודים באים, אפילו שמענו אותו, מוקרבי זה אחי, נולד כשהבן של יובל פרידמן, אחד הכותבים, מתגייס ליחידה הקרבית מאוד מאוד, ויובל פרידמן היה כל כך מוטרד ומבולבל מהעניין הזה, שהוא כתב את המערכון.
התנכי הזה, כן. וגם, אגב, וכמובן שבטיפול, חגי לוי סיפר לנו גם שהוא בעצמו היה, למד פסיכולוגיה, וגם הלך לטיפול הרבה שנים. ועל מה מדברים, גילי? כשמדברים, הולכים לטיפול, את יודעת על מה מדברים?
אני יודעת דווקא, כן.
אז באופן כאילו קלישאתי, על מי מדברים?
על ההורים, על אימא, אם אפשר.
על אימא, אימא, הורים. אז בואי נשמע קטע שרונית וייסברקוביץ' בפרק על עניין של זמן, מספרת על אחת השיחות שלה שהביאו לה. כן.
אתה לא יכול להביא הביתה, כי הם עברו את הנורא מכל. אי אפשר להשוות. אז אני חושבת שילדים כמוני גדלו עם הכל בבטן, שאי אפשר היה לדבר את הדברים, ואי אפשר היה לצפות לאיזו תמיכה או הבנה. אני אגיד משהו בסוגריים, בגיל 16, אמא שלי לקחה אותי למרפסת, ואמרה לי, זאת הייתה פגישה ממש מדהימה, והיא אמרה לי, תראי, עד היום הייתי ילדה, והייתה לי אימא. בגיל 16 הגעתי לאושוויץ, ומשם לא הייתי ילדה ולא הייתה לי יותר אימא. אז עד עכשיו ידעתי, ומעכשיו אני אעשה המון המון שגיאות, אז אני מבקשת מראש את סליחתך.
מדהים.
וזה היה דבר מצמרר שעד היום עולות בדמעות כשאני חושבת על החוכמה, על האומץ ועל הפתיחות שבה היא דיברה על עצמה, וזה היה נכון, היא עשתה את כל השגיאות האפשריות. שמה התחיל הקושי אולי.
מדהים אבל שהיא ידעה להגיד את זה.
היא ידעה להגיד את זה, זה אני רק בדיעבד, עם השנים תפסתי.
את יודעת, עד עכשיו הקטע הזה מכווץ לי את הלב. גם לי,
ממש.
אוי, אוי, אוי.
שקעתי גם ב... זאת גם הייתה שיחה מאוד טובה.
אני חושבת שכל... את אולי שווה להתייחס להורים ולמקום שלהם ביצירה כתת סעיף בתוך הסעיף הזה של לכתוב על מה שאתה מכיר.
כן.
כי הם באמת חזרו ההורים, וההשפעה שלהם, או הניסיון להתמודד עם צל מאוד גדול שנשאר.
אגב, היו לנו עוד רגעים שבהם ליוצרים מסוימים, כשהם נזכרו בהורים שלהם, הרבה פעמים הורים שהם כבר לא בחיים, זה עורר בהם... רגשות עזים.
וגם לפעמים העיר מחדש כל מיני סצנות שממילא היו מרגשות, והשמענו באולפן, ופתאום הבנת אותם באור אחר, חדש לגמרי.
כן.
נשמע?
מבחינתי זה קטע מאוד מרגש, כי בתקופה שזה נכתב, אבא שלי חלה. וזה בעצם, עכשיו אני נזכר בזה, שכחתי את זה לגמרי, אבל זה זיכרונות באמת הוא היה מנסה להעיר אותי בבית כנסת, הייתי מתחמק, כל מיני התחמקויות, אז כאילו זה בדיוק נכתב כשהוא חלה מאוד מאוד, וכאילו הצלחנו איכשהו לשלב את זה.
את יודעת, הקטע הזה עם ההורים והמאבק של מסורת וקדמה וחילוניות ושמרנות, זה משהו שחזר על עצמו גם בפרק על מעורב ירושלמי למשל. ואני בטח בהפקות מתקדמות יותר שלא יצא לנו להתייחס אליהן, אולי עוד נתייחס אליהן בעתיד, אבל העניין הזה של דתיות והספקטרום הדתי ואיפה אנשים ממוקמים עליו מרגע שבאמת התחילו לדבר על התהליכי עומק שקורים בתוך החברה המסורתית והדתית, זה גם היה מאוד מאוד שם, ותמיד זה איכשהו שלוב בצל של הורים ובציפיות ממך, מה אתה אמור להיות ומה אתה אמור לעשות.
נכון, יש גם אבל אפשר ככה, מנגד יש לנו גם רצון לעסוק בסדרות, כל סדרות התל אביבים בגשם.
כן, תל אביבים העומדים בגשם.
החילונים, תל אביבים חילונים העומדים ברוטשילד בגשם.
צריך יהיה לספור פעם את הסצנות האלה. אתה, דיברנו על הורים ועל ההשפעה שלהם, אבל אולי צריך גם להזכיר מי נולדו בתוכניות האלה?
נכון, כן, כי הרבה מאוד. את יודעת, אפילו ססן גבאי שאנחנו הזכרנו לפני כן, זאת בעצם הייתה תבילת האש הטלוויזיונית שלו פחות או יותר, שהוא הגיע להיות המדריך בשכונת חיים. כן. אבל כמובן שיש לנו את הילד זורר בעניין של זמן.
בכלל עניין של זמן זה כזה, וואו. המקום שבו כולם פרצו בבת
לגמרי,
אחת.
לגמרי, וגם כמובן בשבתות וחגים יש לנו את רומי אבולפיה שהייתה
בת 12.
שלא לדבר על בן כמה היה החבר שלה אז.
כן, ואסי כהן שזה היה התפקיד הדרמטי הראשון שלו.
נכון.
ואביב גפן עם המדונה הזה, כי אביזר אופנתי, האוזניות מדונה.
אני לא רוצה שיהיה לו כזה.
כן, ורותם אבוהב.
במעורב ירושלמי, האמת שהיוצרים בסדרה דיברו עליה בלי סוף, הם אמרו שהיא הייתה פשוט, היא זרחה שם, הפתיע אותם.
את יודעת, תמיד, תמיד, כל הפעמים שבהם חשבתי בדיעבד על כל מה שעשינו כאן בחודשים האחרונים.
זה לא כל הזמן, את רוצה להגיד, זה לא תמיד.
כל בוקר, צהריים וערב, לפעמים בלילה, אני מתעוררת ואומרת, או, נזכרתי ועוד משהו.
רק על זה אני חושבת.
רק על זה אני כל היום מהרהרת וחושבת, אבל על כמה העניין של זמן היא, והשיר שלנו היו לכישרונות צעירים דבר דומה.
מעניין, כי זה בתי ספר בעצם, אחד זה בית ספר לכישרונות באמת, והשיר שני הוא סתם בית ספר.
נכון, אבל את זוכרת שהם סיפרו לנו, יוצרי עניין של זמן, שהם פשוט הלכו וכתפו בוגרים של להקות צבאיות, והלהקה הצבאית החדשה, המודרנית, כוכב נולד, היא זו שסיפקה את הדור החדש של שחקנים, סלבס, מוזיקאים שהופיעו בשיר שלנו.
הייתה שם אחת, איך קוראים לה?
צאתי נו
נו נו
נינת 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 כן זה התפקיד הרציני הראשון שלה
הדרמטי כן
הדרמטי ועל מה דיברו איתה כל הזמן שם
המשקל שלה כמובן
רק כמעט על המשקל שלה
ירדה עלתה כן נראה טוב לא נראה טוב לפחות בדברים מסוימים אנחנו התקדמנו
נכון רותה, נראה לי שהגענו לסוף.
לסוף הזמני.
הסוף הזמני, הסוף הוא תמיד התחלה חדשה.
רוצה לשיר לנו את זה?
הדרך ארוכה ואני כאוף.
בגריל. רבע אוף.
עד כאן סדרתיות להפעם. תודה רותה.
תודה גילי.
תודה גם לעומרי קפלן שערך והפיק, ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות. מי אני היום ומה אני בצלילים המתנגנים בשיר.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.